ערב טוב לכולם. נושא ההרצאה, עד כמה שנספיק, נבואות שהתגשמו. התורה, כפי שלמדנו בשבועות הקודמים, ניתנה לנו לפני 3,318 שנה. בראש השנה הזה עברנו שנה, לא מזמן, כך שזה קצת יותר מ-3,300 שנה. ואתם יודעים, יש היום כל מיני דעות שהן רווחות בציבור, ששואלים את הציבור החילוני, מי כתב את התורה, מאיפה לדעתך התורה באה? יש בזה כל מיני דעות. הדעות הנפוצות, חלק אומרים שרבנים כתבו את זה, חלק טוענים שזה בכלל ספר היסטוריה, וכמובן יש את הדעה היהודית הדתית שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם, שזה כבר הצלחנו, למי שהיה פה בשלושה שבועות האחרונים, הצלחנו להוכיח את זה. זאת אומרת, יש בתורה דברים שמוכיחים בלי כל צל של ספק שאף אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב כזה ספר. אבל בכל מקרה, גם לאלה שרוצים לומר שהתורה זה ספר היסטוריה, יש לנו כאן בעיה מאוד עם בעיה גדולה מאוד עם הדעה הזאת. מה הבעיה? אני עוד מעולם לא מצאתי ספר היסטוריה שמדבר על העתיד. כל ספרי ההיסטוריה מבלי יוצא מן הכלל מדברים על העבר, זה מה שנקרא היסטוריה, מה שהיה. מעולם לא מצאתי ספר היסטוריה שמדבר אפילו בקצת על מה יהיה עוד 1,000 שנה. זה לא היסטוריה. ועוד, שאם אנחנו נתבונן בתורה שלנו, בכל פרשה ופרשה נמצא שם נבואות לעתיד הרחוק. אם זה ספר היסטוריה, מה בדיוק עבר במוחו של אותו כותב שהוא כל כך הרבה התאמץ לכתוב דברים על העתיד? וגם מה הוא רצה להוכיח בזה שהוא מדבר כל כך הרבה על העתיד? מה יהיה ואיך יהיה ולמה יהיה, ואם נעשה ככה כך יקרה וכך יקרה ואיך זה יהיה בדיוק? הוא נותן פרטי פרטים. עכשיו כמובן שאם אדם בשר ואדם בא ומתחזה לנביא והוא טוען שהספר הזה ניתן לו על ידי בורא עולם וכאן יש נבואות, הוא לוקח בזה סיכון עצום. למה? כי ברגע שימצאו בספר שלו באחד הנבואות טעות אחת, כולם ידעו שהוא שקרן, נכון? אם הוא כותב למשל בתאריך כך וכך יקרה, ירדו יעלומים מהשמיים, והגיע אותו תאריך ולא ירדו יעלומים, אז ממילא כולם יודעים שזה נביא שקר. לכן הוא צריך להיות לא בלשון המעטה טיפש כדי לנסות ולהמר על העתיד. אנחנו ניתן כמה דוגמאות. למשל הקוראן. בקוראן כל ערבי בעולם מוכן למות בשביל מי? בשביל הנביא מוחמד, הנביא במרכאות. נביא פירושו אדם שמסר נבואות. אם נתבונן בכל הקוראן מתחילתו עד סופו, לא נמצא שם אפילו נבואה אחת בכל הקוראן. אתם יודעים למה אין בקוראן נבואות? כי דבר אחד בטוח מוחמד לא היה, הוא לא היה טיפש. זה שהוא הצליח להרים על כל כך הרבה אנשים ולמשוך אותם אליו, היה בו משהו, כן? לא כל אדם מצליח פתאום למשוך אחריו מאות ואחר כך אלפים, והיום זה כבר מיליארד. הנקודה היא שוודאי הוא לא היה טיפש. ואדם שאינו טיפש והוא לא מסתכן לכתוב ספר שיבוא הזמן ויראו שהוא שקרן, לכן הוא לא כתב שום נבואות. אז אם ככה, איך הם קוראים לו הנביא מוחמד? פשוט מאוד, הם יודעים כדי שהעולם יחשיב אותו חייבים להדביק לו את התואר נביא. למה? כי הנוצרים קוראים לישו נביא, והיהודים קוראים לכל הנביאים, ישעיה, ירמיה, עמוס, חגי, כל הנביאים המפורסמים, כמובן עד משה רבנו שהוא הגדול מכולם, כולם היו נביאים. אז אם לא תיתן לו את התואר נביא, מי בכלל יתייחס אליו? לכן הביקו לו את התואר נביא, למרות שבחמש דקות אפשר לראות שאין שם נבואה אחת אפילו. אז זה דבר מעניין. עכשיו בנצרות, אם נבדוק טוב טוב בברית החדשה, יש שם נבואה אחת. נבואה אחת. מה אומרת הנבואה הזאת? שהעם היהודי לעולם לא יחזור לארץ הקודש. אחרי שנחרב בית המקדש כבר פעמיים, הם היו בטוחים שאין ליהודים צ'אנס שלישי, ולכן אותו רמאי שכתב את הברית החדשה כביכול כאילו שקיבל את זה בהשראה אלוקית, אז הוא כתב שם שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש. והנה היהודים לא רק שחזרו לארץ הקודש, חזרו במיליונים. אם ככה אנחנו רואים ספר שנתן נבואה אחת שהוכחה כטעות. שומעים? נבואה אחת בנצרות וכבר ראינו שיש בה טעות. ואילו בתורה, כמו שאמרתי פה באחד השיעורים, כמעט בכל פרשה, איפה שלא תפתח, תמצא נבואות, ולא קצת, הרבה. עכשיו, מה זה בדיוק נבואה? בואו רגע נסביר מה זה ההגדרה של נבואה. קודם כל, נבואות, אנחנו מדברים על נבואות שללא ספק התגשמו זמן רב לאחר כתיבתם. למשל, אם אדם בא ואומר, היום אנחנו נאמר בחודש משרי, אנחנו היום נאמר בשנת 2006 למניינם של הגויים, בשנת 2007 בחודש דצמבר, עוד שנה וחצי בערך, יעברו בפיפט אבניו בין שעה 2 ל-3 אחרי הצהריים יותר מ-500 מוניות צהובות. זה הנבואה שלו. ועכשיו חיכינו שנה וחצי ובאנו באותו יום לפיפט אבניו ועמדנו שם ורואים באמת עברו מעל 500 מוניות צהובות בין שעה 2 ל-3 בצהריים. האם זה אומר שזה שכתב את זה הוא נביא? הוא נביא או לא? למה לא?
כי עוברים גם ככה כל יום.
יפה מאוד, כי כל שעה עוברים שם על 500 מטר. זה לא חוכמה לתת דבר שיש עליו סיכוי גדול שהוא יקרה גם בעוד שנה וחצי. כמובן שיש סיכון, אולי יום אחד יחליט לסגור את הרחוב, אז ממילא זה יוכח כשקר, אבל הסיכון קטן, שווה לנסות. אתה כותב שיהיו כך וכך מוניות, נו, איזה טיפה שיאמין לך. או אתן עוד דוגמה, למשל אני יכול עכשיו לבוא לכתוב ספר שבעוד שנתיים חברה מסוימת המחיר של המניה שלה יעלה מדולר לפחות 100 דולר. לפחות 100 דולר, כן? איך אני יכול לכתוב את זה? באמת עוד שנתיים באמת זה עלה מעל 100 דולר. איך ידעתי? אבל הבית חבר שלי. אבל הבית לא, חבר שלי, הוא הראה לי את כל התוכניות שלהם והוא אמר לי שיקח שנה וחצי עד שזה יסתיים. ברגע שזה יסתיים כולם ירוצו ברחובות לקנות את המניות שלהם. אני עשיתי אחד ועוד אחד, כתבתי נבואה. זה לא נקרא נבואה, כן? אז מה זה באמת נבואה? בואו נראה. נבואה נבואות שללא ספק התגשמו זמן רב לאחר כתיבתה. בפשוטו של מקרא בלי פרשנויות, שאתה קורא בתנ"ך שחור על גבי לבן ואתה מבין מה התנ"ך אומר. לא כל אחד בא ומפרש את זה איך שנוח לו, כן? ממש נבואה מפורשת. אחר כך אנחנו בודקים את ודאותם של המאורעות, אירועים שידועים היטב בהיסטוריה האנושית. למשל, אם זה איזה אירוע נידח שבמילא אי אפשר לבדוק אם זה קרה או לא, למשל התורה נכתבה לפני 3,300 שנה, התורה דיברה על איזה משהו מסוים שהיה אמור לקרות לפני 1,000 שנה, זאת אומרת התורה חזתה 2,300 שנה לפני שזה יקרה. רק מה הבעיה? אין לנו את הדרך לבדוק אם זה באמת קרה או איך זה קרה, כי אין ספרים של הגויים, אין על זה תיאורים, אין על זה עדים. אז ממילא אני יכול לבוא ולטעון שזה קרה, מעיניים לנו שזה קרה. לכן נבואה פירושו ככה, בוא נקצר קצת. נבואה פירושו שזה שכתב אותה לא היה לו שום קצה של רמז, שום קצה של חוט, שום אינפורמציה מוקדמת. הנבואה הייתה מאות או אלפי שנה לפני שזה קרה. וגם אם נתבונן בנבואות של היהדות נראה שכל אחת מהן היא נגד כל הסיכויים, נגד כל השכל. אנחנו נראה כמה נבואות מדהימות, איך התורה חזתה דברים שקורים בדורנו, אבל תדעו, התורה, כל נבואה ונבואה בתורה רואים במפורש שלא היה שום דרך לאדם לדעת כזה דבר. רק כוח עליון שיודע את העתיד ושולט בעתיד יכול היה לתת כזו אינפורמציה. וזו המטרה של ההרצאה הזאת, להראות שאת הדברים האלה לא יכלו לכתוב אנשים בשר ודם, אפילו החכמים ביותר בהיסטוריה. כי חכם הוא יודע דברים, אבל הוא לא יודע מה יהיה עוד 1,000 שנה, כן? זה ברור. הרמב״ם כותב ככה, שימו לב, אם בא הנביא ואומר נבואה, איך בודקים באמת? למשל, היינו חושבים שאומרים לו, אם אתה שליח של האל, תעשה לנו הוקוס פוקוס, קח את המכונית הזאת שתעוף באוויר. אם המכונית הזאת תעוף באוויר, אנחנו מאמינים לך שאתה נביא. אם לא, אז מה, אתה לא שווה כלום. האם זו דרך נכונה לבדוק נביא או לא? זה גם ההודים בכוח הכישוף יכולים לעשות כל מיני קסמים. זה שאדם עושה הוקוס פוקוס ועושה כל מיני קסמים ואחיזת עיניים, זה לא ראיה שהוא נביא. מה הראיה שהוא נביא? יש רק דרך אחת לבדוק. בואו נראה. אין אומרים לו לאותו נביא, הכוונה, קרא לנו את הים או אחיה את המת ונאמין בך, אלא אומרים לו, אם נביא אתה, אמור דברים העתידים להיות, והוא אומר, ואנו מחכים לראות היבואו דבריו או לא. ואפילו, זה לשון הרמב״ם לפני קרוב ל-900 שנה, כן? ואפילו נפל, הכוונה לא התקיים, דבר קטן מהנבואה שלו, פרט אחד קטן שהוא אמר לא קרה, כן? בידוע שהוא נביא שקר. ומה העונש של אחד שמתחזה לנביא ונותן נבואת שקר בתורה? מוציאים אותו להורג. למה? הוא בא ומשתמש בשם השם לשקר, ואומר דברים ומסלף את העולם ומסלף את האמת של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מסתכלים בנבואה הראשונה, ספר דברים פרק כ"ח, כך לשון התורה. לא לשכוח, כל מה שאני מראה לכם נכתב 2,000 שנה ומעלה. רובם של הדברים נכתבו לפני 3,318 שנה בתורה. ושימו לב לפרטים. התורה אומרת, והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינאיך השם שמה. אומר לנו כותב הספר, איפה שהיהודי יהיה בעולם, הוא יהיה תמיד למשל ולשנינה. אתם יודעים מה זה שנינה? שנון, חד, חד, מפורסם, חכם, נבון, מעל כולם. משל, כולם השתמשו ביהודים, כולם מדברים על היהודים. אומר לך בורא עולם, תשמע, אני עתיד להפיץ אותך בכל מיני עמים. מה זה ינהגך? כמו שנוהגים אותו, מכוון אותך, תלך לפול ותלך לפרס ותלך לרוסיה ותלך לגרמניה. כל היהודים שהם נודדים בעולם, התורה כבר אומרת לפני 3,300 שנה, לא לשכוח, והיהודים רק יצאו ממצרים, הם מקבלים את זה עכשיו. הם כבר קוראים שפעם יהיה מציאות שהיהודים יהיו מפוזרים בכל מיני עמים, יסיעו אותם לפה ולשם ולשם. איפה שהם לא יהיו, תמיד הם יהיו למשל ולשנינה. בואו נראה לשון רשי. רשי חי בצרפת לפני 900 שנה, רשי, רבי שמואל יצחקי, ותראו מה הוא כותב. למשל ולשנינה, לשון ושיננתם ידברו בך. שומעים? העם היהודי מהווה סך הכל 0.2% מהאנושות. שומעים? לא אחוז, 0.5% מהאנושות. זה כמות היהודים בעולם. במספרים קצת יותר מדויקים, 13.2 מיליון יהודים בכל העולם סך הכל. רובם פה בארצות הברית, אחר כך בארץ, וכל השאר ביחד זה עוד איזה 2 מיליון מפוזרים בעולם. זה, אלו כמות היהודים בעולם. בואו נראה מה אומרים קצת על תופעת האנטישמיות. האנטישמיות אין לה אח ורע בתולדות איזה עם שהוא. אין דומה לה בשנאת העמים בינם לבין עצמם. הרי כל העמים, כולם יש להם אויבים, כן? אלה במלחמה עם אלה, הודו ופקיסטן, והערבים ביניהם רבים, כולם רבים, צפון קוריאה, דרום. אבל שימו לב דבר מעניין, עד היום לא זכינו להסבר הגיוני ומניח את הדעת בתופעת האנטישמיות. היא לעתים קרובות ללא שום היגיון ושכל. כל העמים שרבים ביניהם, כל המחלוקות ביניהם בדרך כלל על מה זה? על גבול. אתם כבשתם לנו, זה מגיע לנו, על כלכלה, על זה שהמאגרים נכנסים בלי רשות, על משהו. השנאה של העמים ליהודים היא בלי שום סיבה. אפילו היהודי נמצא בכלל בארץ אחרת, הוא בכלל לא חי אצלם. למשל, אם נלך עכשיו לאפגניסטן, יש באפגניסטן רק שני יהודים בכל המדינה, זהו. ואם תעשה סקר בקרב האפגניסטנים, אני מבטיח לכם שרובם הם אנטישמים, רובם שונאי יהודים, אף על פי שבכלל אין שם יהודים. לכאורה, מה עשה להם? מה עשו להם היהודים? הם בכלל לא נמצאים שם. או תלך לפקיסטן, אין שם יהודים בכלל, ושונאים שם יהודים. איפה שלא תלך בעולם, תמצא ששונאים שם יהודים. תמיד צנו, תמיד ישנאו. וזה באמת דבר שצריכים להבין, מה פשר התופעה הזאת שכולם כמעט בעולם שונאים יהודים. בואו נראה, שונאים אותם בתקופות של שפע כלכלי ובעת שפל, שונאים אותנו בכל משטר דיקטטורי או דמוקרטי. אנו מהווים טרף לכל פרוטס, רואים בנו אחראים לכל כישלון. כל דבר שקורה תמיד היהודים אשמים. מכים את החלש, תופים את החזק, מונים את קיום מצוות התורה. היהודים שמתבוללים גם כן דוחים אותם, לא רוצים שהם יהיו כמו הגויים. כל מצב הם מוצאים סיבה לשנות את ישראל. זה דבריו של הקרדינל האנגלי מיינינג, אלה כולם גויים, כן, זה 1787, כן? יותר מ-200 שנה. אומר ככה, נרמסים עד אפר, הוא מדבר על היהודים, אך אינם הופכים לאפר מעולם. ככל שהעמקתי חקר בתולדות העם הזה, הוא מדבר על עם ישראל, כך גברה בי תחושת הדיכאון והתדהמה למראה האלימות הזדונית שהופעלה נגדו בכל הזמנים, כמעט בכל מקום בעולם. הרדיפות, הגירושים, העינויים, ההשפלה ורצח ההמונים שמוצאים בעמודים אלה הם איפה חלק בלתי נפרד מסיפורו של העם הזה. זה גוי. היהודים הם עם עתיק מאוד, אך ביחס לאורך ימיו דלו בכמותו. הרדיפות וההתבוללות מרצון עצרו את גידולו הטבעי. זה מה שהתורה חזתה, שימו לב, כל מה שאומרים פה הגויים האלה, כל החוקרים והפילוסופים, מופיע לנו בספר דברים פרק כ"ח בפסוק אחד, הכל מובן עכשיו. ונשארתם בנתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב, כי לא שמעת בקול השם אלוקיך. אומר לך הקדוש ברוך הוא בתורה, שמע טוב, אם אתה הולך איתי ראש בראש, אתה לא מוכן לשמוע בקולי, יהיה שלם מחיר יקר. הרבה 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 אנשים יש בתורה על הדברים האלה. אחד מהם הוא מופיע לעינינו, נשארתם במתי מעט, מתי מספר, קצת מכם, קצת מכם נשארו, קצת של הקצת, מתי מעט. זאת אומרת, לא מעט, קצת שבמעט. למה? תחת אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב. הייתם צריכים להיות כמספר כוכבי השמיים. כמה כוכבים יש בשמיים? טריליונים. אמרתי לכם, אנחנו והעם הסיני התחלנו באותו דור. אין, עם כל הגבלת ילודה שלהם, כבר מתקרבים לשתי מיליארד. ואנחנו, שלא הייתה לנו מעולם הגבלת ילודה, היינו צריכים להיות לפחות 10 מיליארד. ומה אנחנו? בקושי 10 מיליון, 13.2 מיליון בעולם. אומרת התורה, הייתם צריכים להיות כמספר הכוכבים בשמיים, כיוון שלא שמעתם בקולי, רק קצת מכם שורדים. למה קצת שורדים? אז למה באמת הוא לא מחק את כולם ונגמר? כי יש הבטחה. ההבטחה היא שהוא נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, אחרי שקראת איתם את הברית, שמה שלא יהיה, הוא תמיד משאיר את היהודים קיימים בעולם, כי עבור היהודים העולם נברא. כך כתוב בתורה, שכל מה שיש פה בעולם, הכל נברא עבור ישראל. לכן אם הסינים רבים ונלחמים עם היפנים, תדע לך שיש לזה קשר לעם ישראל. אם האלה ישיגו אטום או לא, הכל תלוי בגורל של עם ישראל. אם הגורל של עם ישראל הוא הולך לטוב, הם לא יצליחו ויקשלו במזימה או שזה יפוצץ עליהם. ואם הגורל חס ושלום נקרא לרע על פי המעשים, הם יצליחו ועוד איך יצליחו, כמו שבעבר הצליחו הגויים בכל מיני מזימות. בואו נראה כמה דוגמאות, ניתן כמה בשנייה, אני ממש ברפרוף. תראו רגע, זה קצת מסע הצלב הראשון, 1096 זרות, תראו מה זה באשכנז, עלילות דם בזה, פגיעות קשות בקהילה הספרדית המוסלמית, מסע הצלב השני, פרעות ליהודי וינה, גירוש יהודי צרפת, פוגרומים ביהודי לונדון, יהודי פרנקפורט, טולדו, אספת רומי, כל הגזרות שלהם על היהודים לשאת עוד קלון, פרעות ביהודים, עלילות דם. שימו לב, זה כל מיני, זה כל מיני מדינות בכל מיני שנים. אנגליה, אשכנז, וינה, שימו לב, עוד פעם אנגליה, כל מינכן, גרמניה, בורפור, כל מיני, שימו לב, כל כמה שנים, שימו לב לשנים, זה ממש, כל שנתיים שלוש, הנה, 86, שנה אחרי שוב פעם פרעות, שנה לפני פרעות, שנה אחרי שנה, בכל מיני מקומות, 85, 86, 87, 90, 91, 92, כל שנה, שנתיים, שואה בעולם. לא במונחים כמו של 6 מיליון, אבל 150,000, 70,000, 10,000, כל שנה, שנתיים, לאורך כל ההיסטוריה מכים בעם הזה בכל פינה לעולם, כולם רודפים אחריו. הייתכן שזה מקרה? לא מצאנו אף אומה כזאת נרדפת, אף אחד לא הפריע לאנושות כמו שאנחנו מפרים, למרות שכל הגויים ביחד מבחינת תרומה לעולם ולפילוסופיה לא תרמו אחוז ממה שהיהודים תרמו. כן? אפשר לסגור את הדלת? אפשר לסגור את הדלת? נופל לך מאחורה מהכיס. הלאה, אני מדלג, לצערי הרשימה היא ארוכה מאוד, אין לנו זמן להכל, אבל בואו נראה קצת את יחס היהודים בעולם. בואו נראה קצת על השנים. השנים לפני הספירה, 1,000 שנה לפני הספירה של הנוצרים, זאת אומרת 300 שנה אחרי מתן תורה, כמה יהודים היו בעולם? מיליון. שומעים? מיליון. 500 שנה לפני הספירה, זאת אומרת לפני 2500 שנה, 500,000 יהודים בכל העולם. 50 שנה אחרי הספירה, זה בדיוק שיושקה, בדיוק בתקופה שהוא מת, היו 6,000,000 יהודים בעולם. שומעים? זה 1950 שנה. 850 שנה אחרי הספירה, זאת אומרת בערך 1150 שנה לפני 1150 שנה, שימו לב, המספר ירד ל3 מיליון. כן? לפני 850 שנה, בדור של הרמב״ם, סך הכל 1.5 מיליון יהודים בכל העולם. לפני 500 שנה 1.5 מיליון יהודים בעולם. לפני 350 שנה 1,000,000 יהודים בעולם. לפני 300 שנה 1.5 מיליון, לפני 200 שנה 2.5 מיליון, לפני 180 שנה 3.25, לפני 150 שנה כמעט 5 מיליון, לפני 120 שנה בדור של הרצל 7.7 מיליון, לפני 100 שנה 10.5 מיליון, לפני 80 שנה 14 מיליון. שימו לב, יש גידול. לפני 60 שנה 16.7 מיליון, ספרים גודלים. שימו לב מה קורה. לפני 65 שנה מ-16.7 מיליון במכה יורדים 6 מיליון, יורדים ל-10.8 מיליון. עוברים 9 שנים, המספר גדל כמעט ל-800,000. אתם רואים? 1969, מלחמת מלחמת ששת הימים 13.7 מיליון, מאז היינו צריכים להיות פי שלוש. התרבות, לא? הערבים התרבו כבר פי שלוש מאז. ומה איתנו? שנת 2000 ירדנו במספר. משנת 69 עד שנת 2000, 31 שנה, במקום שזה יהפך לבערך 40 מיליון, 50 מיליון, ירדנו ל-12.5, והיום אנחנו 6 שנים אחרי, מספר היהודים 13.2 מיליון בעולם. וזה מה שמוכרים כיהודים, אולי חלקם גם לא יהודים, חלקם זה כל מיני גורים, גיורים מפוקפקים, או גיור רפורמי וכאלה, שהם קוראים לעצמם יהודים, אבל בעצם הם לא יהודים, כן? נמצא שמשהו לא מובן קורה פה. משהו לא מובן. אז אחד הסיבות לצערנו זה נישואי תערובת. העם היהודי איבד מהשואה ועד היום יותר מ-7 מיליון יהודים בנישואי תערובת. זה נקרא באנגלית The Silent Holocaust, השואה החרישית. מה פירוש? שואה שלא מדברים עליה, שואה של היטלר, כל מקום אתה שומע, מוזיאון פה, ספרים שם, מוזיאון, יום השואה, יום השנה, יום הזכרה, כמעט אין שבוע שלא שומעים משהו על השואה, כבר 60 שנה. אבל על השואה הזאת שהיהודים מבחירה עוזבים את עם ישראל וממוטטים אותו, אף אחד לא מדבר, כמעט ולא מדברים על זה. עכשיו בואו נעשה רגע חשבון. אנחנו סך הכל 13.2 מצליחים להחזיק מעמד נגד 6.4 ביליון גויים שרובם שונאים אותנו. שומעים? כמעט 6.5 מיליארד נגד 13.2. זה מה שקוראים בהגדה של פסח, כבשה אחת בין 70 זאבים. אבל זה מעניין, בואו רגע נעשה חשבון. אנחנו עם כל כך קצת אנשים, כן, חם מאוד פה, נפתח את המזגן, המזגן, המזגן חם מאוד פה, היום חם, היום 70 מעלות ולחוץ הלאה, סליחה. בכל אופן, תקשיבו טוב, כמות היהודים היינו צריכים היום, בואו נעשה חשבון, עם 7 מיליון, עם 7 מיליון עברו לנצרות, כן? או לאסלאם. כמה משפחות אפשר היה להרכיב מזה? 3.5 מיליון משפחות יהודיות. כמה ילדים היו יוצאים מהם? דרך 3 ממוצע לכל משפחה. אז דור אחד זה היה נהיה 10 מיליון, כן? 10 מיליון ילדים פלוס 3.5 מיליון של המשפחות, זה 7, זה 2 בכל משפחה. בקיצור, היינו כבר צריכים להיות דור אחד 15 מיליון, דור שני בערך 40 מיליון, בערך 60 מיליון איש נוספים יהודים היו צריכים להיות מהשואה ועד היום, כן? אני כבר לא מדבר על 2 מיליון תינוקות שנרצחו בארץ בהפלות, זה רק בישראל. 2 מיליון יהודים רצחו בהפלות, חבר אותם זה גם כן מיליון משפחות. תביא להם ילדים במהלך ה-60 שנה מאז קום המדינה, הנה לך עוד כמה מיליונים של יהודים שהיו צריכים לחיות היום. אני כבר לא מדבר על כל ההפלות של יהודים בכל העולם, אז זה אין סטטיסטיקה. על מה שקורה בארץ זה סטטיסטיקה. הנה לנו, הגענו ל-60, 70, אולי 100 מיליון יהודים שהיו צריכים להיות היום 60 שנה אחרי השואה ואינם. אז זה רק ב-60 שנה. לך 3,300 שנה אחורה, והנה אתה מבין למה אנחנו לא מתרבים. שלא לדבר על כל השואות והפרעות, וכל זה מכוח פסוק אחד בתורה, ונשארתם במתי מספר, מתי מעט. למה? כיוון שלא שמעתם בקול השם. תראו מה זה כוח של משפט בספר אלוקים. נמשיך ונתקדם, זה רק מראה לנו קצת את הגרף על מצב היהודים בעולם. מצב היהודים בעולם, שליש, 19% המוסלמים, הינדו, בודהיסטים, והיהודים 0.025%. שימו לב, מארק טוויין, ספטמבר 1899, אם צודקת הסטטיסטיקה, הרי אין היהודים יותר מאחוז אחד מן הגזע האנושי. זה גוי אנטישמי. אתם יודעים, הוא כתב את טום סויר, אקלברי פינס, ספרים מפורסמים. פירור של אבק כוכבי. יש 300 מיליון אנשים. כמה יהודים יש? בערך 5 מיליון. בערך 5 מיליון מ-300 מיליון, מה היחס? 1 ל-60. כן? זאת אומרת, אנחנו 1.5% מארצות הברית. 1.5%. והגויים 98.5%. כמות הרופאים בארצות הברית, 50% מהרופאים באמריקה יהודים, 50% גויים. פירוש, 1.5% תרם כמות זהה של רופאים כמו ה-98.5. כנ"ל לגבי שופטים, כנ"ל לגבי עורכי דין, כנ"ל לגבי כל אנשי הרוח וכו' וכו'. לא יודע בדיוק מה המספר, אבל מבחינת היחס 50-50. 50-50. דובר על כמה עשרות אלפים סתם. 50-50. כן? בואו נראה כמה דברים יפים. אומרת התורה, ואת פיצחה השם בכל העמים. לא יהיה מדינה שלא ישים אתכם שם. מקצה הארץ ועד קצה הארץ. ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת. אתה ואבותיך, עץ ואבן. אתה תלך, אני אפיץ אתכם בכל העמים. ומה יקרה לכם שם? תצטרפו לנצרות ולאסלאם. עץ ואבן. עץ ואבן. בואו נראה. בפסוק הזה שכתוב ככה, לא תאריכון ימין עליה, כי ישמת משמדון, והפיץ השם אתכם בעמים וכו'. והפיץ. מקיפים את היוד הזאת בעיגול, סופרים 50 אותיות, מקבלים שין. סופרים 50 אותיות, בב, יש כאן קוד, מסתתר פה קוד, בדילוגים שווים, ישו. מי הגיבור של הנצרות? בפסוק שמדבר על אלוהים אחרים, עץ ואבן, נצרות ואסלאם, דאג הבורא עולם להכניס לך את שני הסמלים של שני הדתות האלה. אחד זה ישו בדילוג שווה של 50, אחד זה מכה, מם 50 אותיות חף, 50 אותיות אי. שניהם בדילוג שווה מסתתרים בתוך הפסוק. 1,300 שנה לפני שנולד ישו הכביעו אותו פה בתורה בקוד, בפסוק שמדבר שהיהודים הלכו אחרי אלוהים אחרים. 1,800 שנה לפני שהיה מכה בכלל, לפני שהתחיל הסיפור הזה עם מוחמד, 1,800 שנה לפני, אומרים לך אלוהי אבן, איפה זה יהיה במכה? מחביא לך את זה בתוך הפסוק. בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים. אני לא רוצה, על חלק מהדברים הם קצת חוזרים על עצמם ואין לנו הרבה זמן, אז אני אדלג. אז באמת היהודים מפוזרים בכל העולם, זה מה שנאמר, והפיצותי אותך בגויים וזריתיך בארצות. הגר"א, הגאון מווילנה, מסביר על הפסוק שהראיתי קודם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם וכו' וכו'. שימו למה הוא כותב, הוא עבודה זרה של עשיו וישמעאל. מי זה הנוצרים? כל הנוצרים, הרוסים, האמריקאים, האירופאים, ממי הם יצאו? מעשיו. מי יצא מהם? כל המוסלמים, ממי יצאו? מישמעאל. עשיו וישמעאל. יש לנו פסוק בספר דברים, פרק ל"א, פסוק כ"א. והיה כי תמצאנה אותות רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו. אחרי שהיהודים יגיעו לימים הקשים האלה, התורה הזאת תהיה עדות. התורה הזאת תעיד. מה פירוש? כי לא תשכח מפי זרעו. תדעו, התורה מבטיחה 3,300 שנה, בזמן שקיבלנו את התורה, יש הבטחה בתורה. מה שלא יהיה, כמה שירדפו אחרי עם ישראל, כמה שיחפשו להשמיד אותו, דבר אחד לעולם לא יקרה. התורה לעולם לא תשתכח מעם ישראל. הבטחה. כן? לא, וענתה השירה הזאת, השירה זה התורה שנאמר, וכתבו לכם את השירה הזאת, כן? לפניו, לעד, כי לא תשתכח. יישכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. תומים, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו' וכו'. זה הפסוקים בפרק למד א'. נצחיות התורה, כדי לבוא ולהבטיח שכזה דבר לא יקרה, שלעולם לא תשתכח התורה מזמן ישראל, אתה צריך לדעת שיש לך שליטה על כל האנושות. אתה לא יכול לצפות מה יקרה, במיוחד שכל העמים רוצים להשמיד אותה. בואו נראה מה אומר הנביא ישעיה לפני 2600 שנה. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. עוד פעם, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך. שימו לב מי מדבר פה, זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. לעולם לא תיפסק התורה מזרע ישראל. הבטחה, נבואה, שעובדה במבחן המציאות עד היום התורה קיימת. ממשיכה התורה, פרק דברים, פרק ד' פסוק כ"ה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, כוונה התיישבתם טוב, והשחדתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. אתם הולכים נגד התורה, מכניסים אותי, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, אני מעיד עליכם את השמיים ואת הארץ, כי אבות תובדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. כמה נבואות יש פה, מי רואה? מי יכול להגיד לי כמה נבואות בחצי עמוד? בואו נלך לאט לאט. קודם כל, זה ניתן לפני שנכנסנו לארץ, זה ניתן שבעה שבועות אחרי יציאת מצרים. מתי נכנסנו לארץ? אחרי 40 שנה, כן? בסוף 40 שנה. זאת אומרת, פה הוא אומר לך, תיכנס לארץ. מי היה יושב בארץ? שבע אימפריות הכי חזקות בעולם, עם הצבא הכי מאומן והכי חזק שהיה באותו דור. ככה, בשורה אחת, אתה כבר תשב בארץ, תתיישב שם טוב. זאת אומרת, אל תדאג, אני מסלק משם את הגויים ומכניס אותך על מגש, וכך היה, נבואה אחת. אחר כך אתם הולכים לעשות רע בארץ, מה יקרה? אבד עובדון מהר מעל הארץ, יבואו הגויים וישמידו אתכם, נבואה שנייה. ואחר כך מה יקרה? לא תאריכון ימים עליה, הפיץ השם אתכם בעמים, אני אקח אתכם מהארץ ואפיץ אתכם לבבל, לרומי, לכל המקומות בעולם. הגויים סילקו אותנו מהארץ, למצרים, לכל מיני מקומות. נבואה שלישית. ומה הנבואה הרביעית? תישארו שם קצת. מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע? יכולנו לגדול, להיות כמו במצרים. הרי במצרים גדלנו בתוך 210 שנים מ-70 איש למיליונים, שישה בכרס אחד, היה ברכה בילידה. התורה אומרת, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמה שהמצרים יותר מענים את היהודים, הם מולידים יותר. והנה פה הפוך, פה לא יענו אתכם כמו שיענו אתכם במצרים, שתהיו באירופה או באמריקה או ברוסיה, אבל מה יקרה לכם? תישארו קצת. אליים לא לדעת, איך ידע? אם זה אדם, אם זה ספר היסטוריה, מי יכול היה לדעת כזה דבר? בואו נראה עוד כמה דוגמאות. היום אנחנו רואים ב-20 שנה האחרונות התעוררות אדירה של חזרה בתשובה בכל העולם, באמריקה, באירופה, בבלגיה, בצרפת, בישראל, הרבה מדינות יש התעוררות. איך אנחנו יודעים? אנחנו רואים הרבה מרצים מפורסמים, יש להם כל הזמן הרצאות כמעט כל העולם. להודו הגיעו אפילו, להודו יש פעילים של קירוב בכל מדינה כמעט בעולם היום, חוץ מארצות ערב וכו'. להודו, בתאילנד, בכל מיני מקומות אתה רואה אנשים, אנשים ספיר. ליל הסדר, יש התעוררות של הדור הצעיר, מחפשים את האמת. כל העולם, כל העולם יש. בכל העולם יש פעילות. איפה שאתה לא הולך יש פעילות. אתה בא לאמריקה, תראה, קווינס, ברוקלין, מנהטן, כאן, ניו ג'רזי, פלורידה מלאה עכשיו בפעילות. מניין בא כל הפעילות הזאת? הרי רק לפני 20-25 שנה, בקושי היית יכול לספור על יד אחת כמה בעלי תשובה יש בכל הארץ. פתאום מדברים על מיליון בעלי תשובה. אני לא יודע בדיוק את המספרים, אבל זה מה שאומרים. אומרים שיש מיליון בעלי תשובה בדור הזה. מיליון. יודעים, זה מספר ענק.
מקסיקו
גם. בואו נראה, בואו נראה אם התורה ידעה שמה שקורה עכשיו יקרה או לא. ככה כתוב: וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. מתי זה אחרית הימים? התקופה עכשיו, תקופת אחרית הימים, ולקראת הסוף. אנחנו לקראת, אנחנו שנת 5767 5767, והעולם נקצב למקסימום 6,000 שנה. ואומרים חז"ל, באלף השישי ולא בסופו יבוא הגואל. ושואלים, מה זה ולא בסופו? לפחות 200 שנה לפני הסוף, ככה כתוב. זאת אומרת, בסביבות שנת 5800, ואנחנו עכשיו 5767, זאת אומרת, תקופה של 33 שנה, כל מה שעכשיו מתבשל בעולם, אטום פה, אטום שם, כולם מחכים למערכה האחרונה, כמו שהנבואות אומרות, מתקרבים לזה, זה תקופת אחרית הימים. לכן יש התעוררות אדירה לחזור בתשובה, כי זה צ'אנס אחרון. מי שיעשה את זה עכשיו יציל את עצמו, ומי שלא הולך לאיבוד לנצח נצחים. לכן כל הדברים האלה כבר התורה והזוהר כיוונו לדור האחרון, שיתנו לנשמות האלה שעוד לא תקנו את עצמם צ'אנס לתקן לפני שכבר לא יהיה יותר צ'אנסים. ותראו איך זה כתוב: בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. שימו לב, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ. אני מרעיב את האנשים. מה זה הצפצופים האלה כל שנייה? תקשיבו טוב, שימו לב: בצר לך, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ. אני מרעיב את האנשים. איזה סוג של רעב? לא ועכשיו זה הצ'אנס. בואו נראה עוד כמה דברים.
למה? לפני 150
שנה כולם היו בתשובה. לא, יש הבדל שאנשים היו דתיים, אבל שהייתה התערבות, למשל בדור של הרצל, כבר באירופה הרוב כבר נהיו חילונים. לא היה שום התערבות בתשובה, זה רק הלך והחמיר במשך עשרות שנים, עד שבאה השואה הנוראה, והמצב רק הלך והחמיר, ופתאום בא גל של התערבות בכל העולם, שכולם פתאום חפים, קלטות, דיסקים, ספרים, כל חנות שאתה בא יש מאות לבעלי תשובה, מאות. יש כל כך הרבה ישיבות בארץ שלא היו לפני 20 שנה, מקוואות, בתי כנסת, אולי פי 100 ממה שהיה לפני 20 שנה. לפני 20 שנה כמה בתי כנסת היה בכל עיר וזהו. היום כל 100 מטר, איפה שאתה לא הולך, חולון, בת ים, אפילו תל אביב, הרצליה, קיסריה, רמת אביב, אפילו יש ישיבה ברמת אביב, כל מקום פותחים בבניינים, בבתים, באפולה מלא בתי כנסת פתאום נהיה. איפה שאתה לא הולך מקימים ומקימים. מאיפה זה בא כל זה? זו הנבואה שראינו לפנינו, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה. עוד נבואה, אשר נתתי לפניך והשבותי לבבך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. בסוף תגיע למסקנה שאין ברירה. תראה מה קורה בעולם, תבין, זה מה שאנחנו כל פעם צועקים, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. כל הנבואות האלה הם כולם מדברים על התשובה, זה הנביאים. אתם רואים, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. כל הדברים האלה נכתבו לפני אלפי שנה. שימו לב, לשון הרמב״ם בהלכות תשובה, 850 שנה, כל הנביאים ציוו על התשובה, ואין ישראל מגלים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד מגלים, שנאמר והיה כי יבוא עליך כל הדברים ושבת עד השם אלוקיך. זה הסיבה למה שרואים היום בעולם. ושב השם אלוקיך, מהי התוצאה של התשובה? ושב השם אלוקיך את שבותיך, השם יקבל את החזרה הזאת בתשובה, וריחמך, ירחם עליך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה, יאסוף חזרה את כל היהודים לארץ הקודש. כן? אם יהיה נידחך בקצה השמיים, יהיה יהודי זה נידח באיזה פינה בעולם, משם, אפילו את אותו אחד, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך, וידיעך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשע ועטיבך וירבך מאבותיך. עוד ימים ימים יבואו אחרי שביאת משיח, כן? אבל כל זה צריך לבוא, ולפני זה יש מה שנקרא חבלי משיח. בואו נראה. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, והסירות את לב האבן מבשרכם, ואת רוחי אתן בקרבכם, וכו' וכו'. שימו לב עכשיו לנבואה הזאת, זה מה שקורה בימינו אלה. כשבני ישראל יקימו לעצמם מלכות בירושלים, יקימו מדינה, עזבו, יקימו מלכות, יתעוררו בני ישמעאל למלחמה על ישראל בשלבים, וכשלבסוף יצטרפו אליהם כל עמי העולם, כמו שרואים בימינו אלה, ממש בימים אלה. בואו נראה, ספר הזוהר נכתב לפני 2,000 שנה. 2,000 שנה לא היה עוד אסלאם, האסלאם הוא פחות מ-1,400 שנה, היה ערבים, ישמעאל, אחר כך הם קיבלו קוראן. אבל על הערבים האלה שימו לב מה הזוהר אומר: והזדבגון כולו לממיה כל ברתא דיעקב לאט חיה למעלמה, כל העמים התאחדו יחד זמינים בערוץ זמנה להתערה עם כל המין דאלמה. הבני ישמעאל האלה מוכנים באותו זמן להתאחד עם כל עמי העולם, למה הייתי על ירושלים, לבוא על ירושלים למלחמה. דכתיב שנאמר, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. זכריה י"ד. תומים? בואו נראה. הזדמנו כולו הממיה, הרמק, רבי משה קורדוברו, לפני בערך 430 שנה, שימו למה הוא כותב, הוא חי בצפת. יעשו הצד שלום ביניהם, הערבים וכל העולם, והתהפכו לישראל להשמיד מפני שהקימו להם מלכות, ותהיה צרה ליעקב, אמנם לא יבואו לשבר אלא ממנה יבשע. יהיה כמעט סוף לישראל, אבל בסוף יהיה ישועה גדולה. אבל מה נעשה שזה יהיה כואב? כל כך הרבה ימותו, כל כך הרבה ישלמו את המחיר, עד שבסוף קצת יישארו בסוף. מה זה שווה? מה שווה? מה, ככה רוצים להיגאל? שעשרים אלף שינצלו בסוף? תקראו בנביא זכריה מה כתוב, איזה סוף עגום יהיה. בואו נראה. אלו אין ישראל, זוהר לפני 2,000 שנה, תראו איזה נבואות. אלו אין ישראל, בזמן שהקדוש ברוך הוא יעמידם ויוציאם מן הגלות, תחילה יפתח להם פתח של אור דק ומן הדק וקטן, כן? ואחר כך פתח נוסף שהוא גדול מן הראשון, וכך עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם שערים עליוניים פתוחים לארבע רוחות השמיים. בואו נראה מה אומר הנביא. הרב ניתצו מפני השם, מפני חרון אפו. כה אמר השם, כי כה אמר השם, שממה תהיה כל הארץ וקלה לא אעשה. מה הוא מדבר? שימו לב, זו נבואה. הנני מביא עליכם גוי מרחוק, בית ישראל נאום השם. גוי איתן הוא, גוי מעולם הוא, גוי אשר לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר. על איזה נבואה מדובר פה? על הרומאים. מתי באו הרומאים להחריב את בית המקדש? לפני 2,000 שנה. זה נכתב 3,300 שנה לפני שהיה מלכות רומי. הוא אומר, את הגוי הזה שיבוא להשמיד אתכם, אפילו לא תכיר את השפה שלו, זה לא יהיה מהשכנים, לא תדע מה מי הם, באים מרחוק להשמיד אותך, אני שולח אותם במיוחד אקספרס. לא תדע לשונו, לא תשמע מה ידבר, ואכל כצריכה ולחמך, בניך ובנותיך יאכל, וכו' וכו'. השתלטו לנו על כל הארץ, וגם בימים ההם נאום השם לא אעשה אתכם קלה. אבל מה? אני נזהר לא להשמיד אתכם לגמרי. למה? הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב, כי אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא קליתם. כמו שאני הקדוש ברוך הוא לא משתנה לעולם, נשאר בשלמות שלי תמיד, כך אתם בני יעקב לא קלים מן העולם, לא נגמרים מהעולם, אלא תמיד אתם קיימים. אמר דוד, כבש אחד בין 70 זאבים, מה יכול לעשות? ישראל בין 70 אומות חזקות, מה הם יכולים לעשות? אילולא אתה עומד להם בכל שעה ושעה, כל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם. מי שם את השמש בשמיים? הקדוש ברוך הוא. חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ואימו גליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפניי, נאום השם, גם זרע ישראל ישבוטו מהיות גוי לפני כל, לפניי כל הימים. אם חוקות העולם הזה ישתנו, אז תדע גם ישראל ישתנה. משמע, לעולם זה לא יקרה. תראו כמה מדברים על ישראל בכל התנ"ך. הכל, כל העולם הזה, הכל זה בשביל עם ישראל. ומה עושים היהודים הגאונים? זה ויני, זה ריצ'יניה, זה קורא לעצמו תום, זה יש לו חברה קריסטין. כל אחד רץ, נלחמים מי יהיה יותר גוי, מי יהיה יותר גוי. הקוף הזה מהטלוויזיה שורה, אין לו נשמה של כלב, יש לו, הוא רוצה להיות כמו, רץ, קונה דברים, מסתפר כמו, כל היום הראש שלו כל היום, איך אני אהיה דומה לגוי הזה, מהתוכנית הזאת, איך אני אהיה דומה לגויה הזאת, זאת שהלבישה עכשיו משהו חדש. שימו לב איך אנשים כל החיים שלהם זה לא רק טעות, זה טעות קליטית, כלל הם בכיוון ההפוך של החיים, זה התוצאות שלא יודעים תורה, אז ככה משלמים את המחיר בסוף. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני לעולם לא עוזב את עם ישראל. זה מה שהנוצרים טעו, חשבו שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו ובחר בהם. אם הם היו רואים את הפסוק הזה, הם היו חושבים פעמיים. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, למרות שהיהודים יהיו בארצות האויבים שלהם, לא מאספים ולא געלתים לחלותם, לא נמאס לי מהם ולא נגעלתי מהם עד כדי כך שאני אכלה אותם, להפר בריתי איתם. אני לא מפר את בריתי, כי אני השם אלוהיהם, זכרתי להם ברית ראשונים. מי זה הראשונים? אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם אלוקים, שאני מבטיח אני מקיים לנצח. שימו לב המלבין, שימו לב מה הוא כותב, זמן רב לפני ביאת גואל, לפני המשיח, התקבצו אנשים מעטים מבני הגולה והקבעו דירתם בירושלים, ואחרי שנים רבות שישבו שם יבואו להם חבלי לידה, ואז יתחיל הקיבוץ הגדול והכללי. מי הם אותם אנשים שהוא דיבר עליהם? 1790, עליית תלמידי הגאון מווילנה והבעל שם טוב לארץ, לפני 215 שנה. אלה הראשונים שהתחילו לבוא לארץ. אחר כך התחיל כל קיבוץ גליות בין לפני 50-60 שנה, מכל העולם באו יהודים לארץ. שימו לב, אתם יודעים שהקמנו את המדינה, ממי ביקשנו רשות? מכל העמים חוץ מהערבים. זו הצבעה באום. הערבים, הפלסטינאים, אלה שהיו ברמלה, בלוד, בירושלים, ביפו, אף אחד לא שאל אותם בכלל. פנו לאום וביקשו רשות שאפשר יהיה להקים מדינה. שימו לב, גם זו נבואה. אנחנו עוד מעט מסיימים עוד קצת. אומר ככה, כי להשם לבדו הישועה, והוא מסובביה על ידי בני אדם, כמו שסובב גלות בבל, שומעים? על ידי כורש, כמו שבית המקדש הוקם על ידי כורש, כך לעתיד יסובב גאולת ישראל על ידי מלכי הגויים. מי אלה שישבו באום? כל הנציגים של כל המדינות, שיעיר את רוחם לשלחם, שהסכימו לתת לנו מדינה הגויים. ככה כשבח הוא סובב את זה, ואז הגויים, ועל ידי הגויים עצמם יהיה הנס הזה. הקדוש ברוך הוא יביא שהגויים האלה שכל הזמן נלחמו בנו, הם בסוף ייתנו לנו לחזור לארץ ולהקים שם מדינה. לסיום, כמו שאתם רואים יש לי עוד המון המון נבואות, אבל הזמן כבר מגיע לקיצו. זה לסיום הערב. התורה אומרת ככה, בזמן שעם ישראל לא יושב בארץ הקודש, הארץ לא תגדל שום דבר בשביל הגויים. ארץ ישראל לא מסכימה לגדל את מה שנקרא ארץ זבת חלב ודבש בשביל עמים שאינם יהודים. איפה זה כתוב בתורה? הרי זה נבואה נגד כל השכל, נגד כל הסיכויים. מי יכול להגיד שארץ לא מסכימה לגדל יבול בגלל שעומדים שם גויים, העם הזה ולא העם הזה? איפה שמענו כזה דבר? מי יכתוב כזה דבר בספר, אלא אם כן הוא זה ששולט בטבע, זה ששולט באדמה, זה ששולט בפירות, זה ששולט בעמים. רק אחד כזה יכול לכתוב כזה דבר. שימו לב מה הוא כותב, והשימותי אני את הארץ, אני אעשה את הארץ הכל שממה, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרה בגויים והריקות יחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חורבה. ונתתי את הארץ שממה משמה, ונשבת גאון עוזה ושממו ערי ישראל מעין עובר, סילקתי אותה מארץ הקודש והבאתי כללה על הארץ ששום דבר לא גדל שם, שום דבר. בואו נראה מה אומר הרמב"ן לפני 750 שנה, מה שאמר כאן: ושממו עליה אויביכם בתורה, כן? היא בשורה טובה שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וזו ראיה גדולה והבטחה, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה, מארץ הקודש, לא קיבלה האדמה, לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לה אל ידם. אף אחד מהגויים לא הצליח לגדל כלום בארץ. לפני 120 שנה, זה מר טווין שהראיתי לכם קודם עליו, הוא בא לארץ ישראל והוא היה לו יומן, הוא השאיר אחרי מותו יומן, הוא כותב: כל הארץ, כל הדרך ממרכז הארץ לצפון לא מצאתי עץ אחד בכל הארץ, אפילו עץ זית ועץ צבר שידותיים לאדמת צלעים גם לא מצאתי. מה חרון האף, הוא שואל את עצמו, מה הכעס הזאת שיש על הארץ הזאת שהיא לא מצליחה לגדל פירות? והנה היהודים רק נחתו בארץ, אף אחד מהם לא היה חקלאי, כולם שבאו פה בבית ציון בשנת 1880, סופרים, רבנים, אשכנזים, עם פפיונים, מה להם וליד, כל ביצות, כל הארץ ביצות, מלאריה, שחפת, איגרים ערביים, היה להם אדמות, דונמים שלמים באזורי תל אביב, יפו, פתח תקווה, היום זה שווה מיליארדים האדמות האלה, מיליארדים של דולרים, קנו מהם את זה בגרושים. הערבים אמרו: מאיפה באו המשוגעים האלה, רוצים לקנות אדמות עם ביצות? הלכו עם חבל, מי שקצת יודע היסטוריה, הלכו מסביב אדמות בגודל של עיר, היו מותחים חבלים ומודדים ולפי חבל היו קונים, שומעים? היום אתה בא לקנות באמריקה אדמה, מביאים לך מהארטאון על המילימטר מודדים האדמה, כל מילימטר שם זה אלפים, כל מילימטר מודדים, עושים מדידות, עושים קווים, שמים עמודים שם כמו בשוק, מותח לך חבל מסביב. היום האדמות האלה עולה מיליארדים, כל צפון תל אביב, כל אפקה, כל שם הביצות, מה זה כל זה היה? באו היהודים, קנו את זה מהערבים, לא עברו כמה שנים, הכל נהיה גן עדן בורח, 2000 שנה הם לא מצליחים לגדל שם כלום. למה? אנחנו לא נותן לאדמה לגדל פירות, הפירות רק בשביל יהודים, גויים ישבו שם, יאכלו ביצות, יאכלו חצץ, לא יאכלו כלום, לא. הם היה להם ידע בחקלאות, מערבים מלופים בחקלאות, אנשי האדמה, שום דבר הם לא הצליחו לגדל. באו היהודים, תראה את הארץ היום, ומה הרי היה? אחד יראה לי צילום לוויין, הסכם השלום שעשינו עם מצרים, שלום, גם כן שלום, כן? תומים? לפני שנתנו להם את כל הימית וכל המקומות האלה, הכל היה ירוק, תמונת לוויין, הכל ירוק, הלוויין מצלם. 10 שנים אחרי שהערבים קיבלו את כל האדמות הפוריות האלה, כל העצים והחממות, הכל נהיה מדבר. תמונת לוויין לפני הסכם השלום, תמונת לוויין 10 שנים אחרי הסכם השלום, הכל נהיה חום. מסתכל על לוויין, הכל נהיה מדבר. הארץ לא מגדלת להם, זה משהו מדהים. מקום שזה ארץ הקודש, הגויים שולטים בו, אין להם כלום. יהודים שולטים, האדמה מגדלת. נו, יש הוכחה יותר ברורה מזה? שימו לב, והרמב"ן כותב, אומר לך, זה היה לפני 750 שנה שהוא בא לארץ, לא מצא כלום, הכל שמרה בארץ. אז הרמב"ן אמר לתלמידים שלו: תראו, מצד אחד אני בוכה שנתקללנו בכל הכללות האלה בגלל העבירות שלנו, מצד שני זה ראיה שהתורה שלנו זה תורת אמת. איזה ספר יכול היה לנבא כזה דבר? תומים? זה בדיוק מה שאמרתי, ארץ שממה, אין זמן לזה, אוקיי. כל אופן, תדעו לכם, גם על הזכות של ברית מילה לזכות בארץ הקודש, יש כאן כמה דברים שאולי בעתיד נראה אותם. תדעו דבר אחד נוסף, התורה התחייבה, אנחנו קוראים את זה בערב שבת בבית הכנסת בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציף מן החרקים. אומר לנו, שימו לב, אומר לנו המדרש, מדרש שיר השירים, ככה הוא אומר, מ-1800 שנה. הנה זה עומד כותלנו, כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. שומעים? פעמיים נחרב בית המקדש, ובאמצע נשרף בית המקדש על ידי היוונים. זאת אומרת, הרומאים, היוונים והבבלים החריבו שלוש פעמים את בית המקדש. היוונים לא הצליחו לגמרי להחריב, אבל שרפו וטימאו את השמנים. שומעים? מה היה בבית המקדש בזמן שהגויים באו להחריב אותו? ארבע חומות: מערבי, דרומי, צפוני ומזרחי. ארבע חומות. פעמיים שהחריבו הגויים את בית המקדש, החריבו שלוש חומות, השאירו את הכותל המערבי עומד. באו היוונים, שרפו את המקום, הכותל נשאר עומד. במשך 2000 שנה האחרונות היו שם מאות מלחמות: ארמנים, טורקים, אוטומנים, סלג'וקים, פטאמים, פרסים. מי לא כבש שם את המקום הזה? 20 שנה מלחמה ברחבת הכותל עם מיליונים של חיילים. 20 שנה רעידת אדמה שחריבה את כל ירושלים, והכותל עומד. הכותל בכמה תקופות בהיסטוריה היה מכוסה באפר בכלל, היה קבור בתוך האדמה, מצאו אותו בחפירות ארכיאולוגיות, והנה עומד הכותל בלי סימן. אין מלך בין לבינה לבינה, זה עומד ככה, עומד, עומד 2000 שנה ואי אפשר להחליף אותו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמע טוב, תבדוק אם הספר הזה ממני או לא. אם יפילו את הכותל המערבי, הנה לך שקר בנבואות. אמרנו לך, אם יש טעות בתורה, הכל מתבטל. הקדוש ברוך הוא מתחייב, הכותל המערבי אינו חרב לעולם. למה? שנשבע לו הקדוש ברוך הוא, נשבע לו, והקיר הזה אף פעם לא נופל. יש דבר יותר פשוט ללכת להפיל קיר? מי ייקח כזה סיכון? יכתוב בספר הקיר הזה 2000 שנה לא ייפול. תארו לכם, אני בא עכשיו במסעדה הזאת, מפתיח לכם, אתם רואים יש פה 4 קירות, הקיר הזה לעולם לא נופל. אם הקיר הזה נופל, כולי שקר. כל עוד הוא עומד, אני אמת. מה הייתם עושים? רצים מהר להביא פטישים, צוברים אותו. כל העולם קרא את התורה, כולם יודעים שיש הבטחה על הכותל, וכבר הגיעו לשם, וכבר החריבו את הכותל, לא הצליחו להפיל. משהו שם קרה והיה אחרון. מי שומר עליו? פסוק בתורה, תראו מה זה כוח, כוח של ספר אלוהים. לא ייפול לעולם. עוד מעט יבוא בית המשיח ויבנה בית מקדש שלישי וכו' וכו'. אבל אלה דברים ברורים, תראו את זה, אני לא אתן לכם אפילו אחוז של אחוז מהנבואות שיש בתורה. יש לי הרצאות שלמות שאפילו לא הספקתי לעשות אותן בקומפיוטר, ככה עם חומש פתוח ביד תוך כדי קריאה, מראה לך כל שורה נבואה, ממש בדף אחד כל שורה נבואה, ומראה לך איפה זה היה ואיך זה קרה. אני עשיתי פעם ניסיון, הייתי בהרצאה, היה שם איזה הטאיסט, אפיקורס, אנטי כזה, כבר היה 4 בבוקר, הרצאה לתוך הבוקר זה היה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נעשה ניסיון, תביא אתה את החומש, תפתח כפה שאתה רוצה, אני מראה לך שם נבואה. אומר, מה, כל דף? אמרתי לו, לא, תפתח, יהיה נבואה. איפה הוא פתח? פרשת בחוקותיי, יש שם אולי איזה 100 נבואות בפרשת, כל שורה היה שם נבואה. אתה רואה? זה נאצים, זה בית המקדש, זה הערבים, זה חרב נוקמת, זה ישמעאל, זה הירידה לגלות, זה חורבן בית המקדש, זה מה שקרה עם הרומאים, שידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, היו אוכלים את הילדים שלהם, שלא למות ברעב. כל מה שכתוב שם, הראיתי לו בהיסטוריה איפה זה קרה. ישב ככה עם פה פעור. אתה רואה? מאותו רגע לא צייץ יותר. למה? כמה אפשר להיות ראש בקיר? איפה הוא נפתח לו? דף שיש בו הכי הרבה נבואות. משמיים, תראו, אני לא אומר שבכל דף יש נבואות. אמרתי, כיוון שכמעט בכל דף יש נבואות, והקדוש ברוך הוא לא יאכזב אותנו, הוא פתח בדף עם הכי הרבה נבואות. כמעט כל דף יש בו נבואות. ואין את זה באף ספר אחר בעולם. זה מספיק בשביל להבין. אז מסקנה, מה המסקנה של כל ההרצאה הזאת? האם המסקנה מטפילים את ההודים שמשתחווים לבודה בהודו. בזמן שהוא משתחווה לאלילים שאין דבר יותר שנוע לאלוקים מזה, בעוד שעה הוא ישלח לו סטייק לשולחן לאכול. למי? לאידיוט הזה שמשתחווה לאיזה פסל מזהב שהוא בעצמו עשה. לזה הוא שולח אוכל ליהודי שקם בבוקר שם תפילין, אומר שמה ישראל, לא ישלח לו, או אם הוא עושה מצוות או אם הוא מסדר את החנות בשבת ויחסיד מזה, מה פתאום? רק מה? יהיה תקופה של ניסיון, לא צריך לעבור את זה, ייראה שאתה מפסיד. אם עוד שבת סגרתי, הפסדתי עוד כמה אלפים, עוד פעם הפסדתי כמה אלפים, הנה אני מתלבשת בצניעות, כבר הבחורים לא מחזרים אחריי כמו קודם, לכל דבר יש מחיר הרי, לא? מה המסקנה? להטיבך באחריתך, בסוף תקבל את הפרס שלך, אל תדאג, כל כתוב כל כך הרבה פעמים, מה אתה מטיל ספק? להטיבך באחריתך, קשה לי, פטרו אותי מהעבודה, שיפטרו, יהיה לי פחות כסף, אז יהיה פחות, יהיה לי, אני יהיה מדוכה, יהיה מדוכה, יש אמת, אתה לא יכול לזוז מנה, בסוף תשלם בכל מקרה את המחיר. כמו שכל הזמן האנשים אומרות, אני רוצה פידורל בלידה, רוצה פידורל, ריבונו של עולם, מה התורה אמרה לאישה? אישה חייבת לסבול בלידה, זה עונש, בצער תלדי בנים, זה חייב להיות התיקון שלה. את שמה זריקה, לא מרגישה שום דבר, הכאב במילא יבוא ממקום אחר, איזה שבירת רגל, איזה תאונה, איזה החלקה מפה, איזה לא יודע מה, ואיבדת את השכר שהיית צריכה לקבל. גם אקח שכר, את הכאב במילא תקבלי. גם אדם שלא רוצה לקום לבוא להתפלל בבית הכנסת מוקדם, בסוף יקימו אותו לבית משפט שיעמוד שם באיזה מקום בתור בשביל לשלם איזה טיקט, או בשביל שיש לו איזה תור, או לא יודע מה, או תבוא אותו. בסופו של דבר העמל, הצער שבמצוות אתה מקבל אותם בדרך אחרת anyway, לכן מה הרווחת? אתה לא קם לבית הכנסת, אתה תקום להזיז את האוטו מימין לשמאל, מנקים את הרחוב, טיקטים, 7:30 הוא כבר עומד בקור בשלג, מחכה לתפוס חנייה ממול. למה? טיפש, כבר אתה קמת לך לבית הכנסת, פחות טרחת שיהיה לך שכר, קמת כבר, יצאת מהמיטה, תחצחת שיניים, אתה עומד ברחוב, תניע את האוטו, סע לבית הכנסת, תתפלל, תגיד שמע ישראל, תקרא קצת ספר תורה, תשמע כמה דברי תורה, שכרך עצום. רק מה? הראש לא עובד, ראש בקיר, התרגל, החיים שלו שגרה, לא רוצה לצאת, להבין, לעיין קצת בחיים, מה התכלית שלי בחיים, מה אני עושה פה, לאן פניי מועדות, מה היה הסוף שלי הרי בסוף. בואו נסתכל מאחרים שהלכו בדרך הזאת, מה הם הרוויחו. מנחם בגין עליו השלום, שהיה ראש ממשלה הכי טוב במדינת ישראל מבחינת אהבת הציבור אליו, שנה אחרי פטירתו לא היה לו מניין בקבר, שנה אחרי פטירתו לא זכרו אותו בכלל, חוץ מהבן שלו בו כמה שבאו חברים מהילדות שלו, לא היה מניין, קיצו ברחוב אנשים להגיד קדיש. רבי שמעון בר יוחאי 2000 שנה אחרי פטירתו, כל שנה באים 500,000 איש לקבר שלו, שלא לדבר על כמה מאות אלפים באים במהלך השנה. כל צדיק, לא חשוב באיזה פינה נידחת הוא קבור, כל יום יש אנשים בקבר שלו. מה מראה לך הקדוש ברוך הוא? גדולים צדיקם, צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. מה שהשארת פה בעולם נשאר לנצח, מה שהוא השאיר זה כלום. היה חייל, היה לוחם, היה ספורטאי, היה סופר, אף אחד לא עושה רושם שם בשמיים, רק יראת שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה אתה צריך להרוויח. הרווחת, זכית, לא הרווחת, נשארת ריק, 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 ריק זה כואב. אמרתי לכם, יש בחירה ויש בחירה חופשית, אין לך פה בחירה חופשית, בסוף אתה צריך שלם על מה שהפסדת, זה עולה ביוקר, כי כל מה שהלכת בכיוון הנגדי אתה צריך לחזור לכל הפחות לנקודת ההתחלה, כי הרי קלקלת, הלכת נגד, אתה צריך לחזור לנקודת ההתחלה, וזה כל כך כואב. מישהו מכן קצת תקרא ספר דברים, בסוף זה כואב, ומשם היית צריך לעלות. אז עכשיו מראים לך מה הפסדת, אין דבר יותר כואב מזה, שמראים לך מי היית צריך להיות. בסוף אתה מסתכל על עצמך, יושב ברחוב שחק שש בשם החברים, רק כדורגל ושתיות ופיצוח גרעינים, זה היה החיים שלך. כל החיים שלה היא תנצה רק עם הצמידה לעצמת המכנסיים, וכמה איפור היא שמה, וכמה דברים הסתכלו תצעק ותעשה רעש כמו בעל חיים, לעשות רושם קצת, שיסתכלו עליי, שום דבר, בלי שום טעם ושום ריח. זה לא היה הדרך של אמותינו הקדושות. לא ראיתי באף מקום בתורה שמספרים אישה על הגוף שלה. ברוך בדיוק, מגנים אותה אם היא מראה את זה. קוראים לה בלשון גנאי, הקדוש ברוך הוא מקלל אותה, ממש לשון כללה. ארורה, אינה מצטרפת לדת יהודית, יוצאת בלי כתובה, מסלקים אותה, דברים נוראים על אישה לא צנועה. ולעומת זאת, כל השבחים של כל הנשים הכי גדולות בהיסטוריה מתחילים ונגמרים בצניעות. זהו, כלום לא אומרים לך על נשים בתורה, רק שהן צנועות. אם היא צנועה, מכניסים אותה בתורה ומשבחים אותה. אם היא לא צנועה, היא אפס בריבוע. ככה זה התורה, תסתכל, שרה עימנו, רק על הצניעות שלה מדובר בתורה. שרה באוהל, נכבד לאוהל, צנועה, אברהם לא ידע את יופיה, רק על הצניעות שלה מדובר. רחל, רק על הצניעות שלה, רבקה מכסה את עצמה בצון, שלא יראו את הגוף שלה זמן שהיא הולכת. כמחית בגמרא, כראות ביתה לא ראו צערות ראשה. כל האנשים שהתורה והתלמוד שיבחו, צניעות. מה אתה מבין? שבעיני הבורא זה הדבר הכי חשוב עליי. מה עשית? הפקרת את גופך לכל איזה איטלקי או ערבי ברחוב. מסתכלים, זה. מתחלקים עם בעלך עוד 100,000 סוטים ברחוב. אנשים לא חושבים. פעם אמר הרב דניאל זר משפט, נהניתי מבין השנים, נהניתי מזה. צניעות, ודאי. כולם זכרו את זה עד היום. תסתכל אצל הנוצרים הקדומים, אצל הערבים הקדומים, שאמרו על העניין הזה של הלבוש של הצניעות. רק אצלנו הלכנו אחרי האמריקאים ואחרי הצרפתים. תשמעו, פעם אחד אמר לו, מה אתה כל כך מחמיר לזה בצניעות, מה זה? אמר לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה, תאר לך שהיית עושה מסיבה, תגיד יום הנישואים שלך, מזמין את כל החברים שלך, מה היית עושה אם אשתך הייתה פתאום יוצאת מהחדר שינה עם ביקיני בסלון של הבית, נהנה 200 מומחים, יוצאת עם ביקיני ככה באה לסלון, מה היית עושה? אומר, הייתי מת בבושה. אומר לו, תגיד אידיוט, שאשתך עומדת בחוף איזה מיליון אנשים, למה אתה לא מת בבושה? כי שם כולם מפגרים, אז גם אני בסדר. אבל בבית זה לעיני 100 איש, מה השתגל? לעיני מיליון איש זה בסדר, 10 שעות בחוף, כל סוטה שעובר מסתכל על התפש, רק מה אתה לא מפיל את הראש? תראו מה זה, איזה הרגל, איזה דברים מגונים יש בחיים שאתה לא מרגיש. איך הוא מחנך את הילדים שלו, מקשרים הביתה, אבא לא פה, תגיד שאני לא פה. אחר כך הוא מתפלא למה הילד שלו שודד בנקים. כבר מגיל 0 מנבל אותו להיות רמאי נוכל, אז הכל מתפתח עם הזמן, כניסו לו את זה בשורש, שקר, זה מועיל. מגיעים מהר למטרות, תדרוס על אנשים, תדרוס, מי שנתן לך סתירה, תדקור אותו. מה אתה, איזה מין גבר אתה, איזה בן יש לי, מה אתה בורח? שמור לו כיסא על הראש. שמעתי במול, אנשים ככה מדברים. אחר כך הוא מתפלא למה אחר כך הוא הולך מכיר את הבן שלו בבת הסוהר. כן? הרקנות הביאה לסמים, הרקנות הביאה למשבר בחיי הנישואים, הרקנות הביאה אין עושר לאנשים, אנשים מדוכאים כמעט כולם, עשיר, עני, כולם מדוכאים. למה? בן אדם שהנשמה שלו לא מקבלת את האוכל הרוחני שלה, דהיינו התורה, אין לו חיים. על מה נאמר חיים? על התורה, כי הם חיינו, ככה כתוב התורה. מה, בורא עולם לא יודע מה זה חיים? כי הם חיינו ואורך ימינו, זה המקרא. עץ חיים היא למחזיקים בה. רק מה, אתה חושב שאתה יודע יותר טוב מהבורא שלך, מה טוב בשבילך? אתה הגאון יודע יותר טוב ממנו. אני יודע מה זה כיף, אני אחיה איך שאני רוצה, מה שאני אוהב. טיפש. הבורא שלך אומר לך, זו הדרך. מה אתה חושב שאתה גאון? למה תלך בדרכים שלימדו אותך כל מיני סוטים למיניהם, כל מיני בורים ועמי ארצות שלא יודעים לקרוא שורה בגמרא אפילו? מי היו המורים שלך בבית ספר? תן להם הלכה ברמב״ם, הם לא מבינים את זה בכלל. אני דיברתי עם שופט, שופט ששופט אנשים לחיים ומוות כל יום בבית משפט בארץ. נתתי לו כמה דברים לקרוא, הוא היה קורא עם טעויות, דקדוק הוא לא יודע. דברים של כיתה א', של כיתה ג' אצלנו. שופט שיום אחד גם יכול להיות נשיא בית המשפט, בן אדם שכבר הוא מתקדם בקצב רצחני. שורות ברמב״ם, תגיד לי מה הרמב״ם מתכוון פה? התחיל להסתכל, זה המצב של המדינה היום. תראה איך הכנסת נראית. תסתכל, לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לתקופה הכי קשה להיסטוריה. אז לפחות אם לא נציל את עם ישראל, לפחות נציל את עצמנו. יש בנו את הכוח. ככה הרמב״ם כותב. כל אחד יכול להסתכל על עצמו כאילו חצי חצי. במצווה הבאה הוא מציל את עצמו ואת כל העולם. ובעבירה הבאה הוא מכריע את כולם חס ושלום לאיבדון. והכל בידיך. ראי אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור בחיים, אפשר לבחור במוות. התורה היא מאוד ברורה, זה חיים, זה מוות, זה ברכה, זה כללה. קשה לי רבי, קשה, אני לא רגיל. אם זה לא היה קשה, על מה היית מקבל שכר? מה מגיע לך? אם הכל קל, אתה רוצה שכר? תבוא לחנות, לעבודה, ותשב כל היום, תקרא עיתון. תקבל מחקור? יבטאו בך עם ביתה מהחלון יעיתו אותך. רואים שאתה עובד קשה, רוצים לתת לך יותר. יש יותר מוטיבציה לעשות בשבילך משהו. רואים שאתה פועל טוב. אדם לעמל יולד, מה עבדת פה לפיקניק? לעשן ולשתות ולישון כל היום ולראות כדורגל? זה, בשביל זה נבראת? תחשוב, בהיגיון, למה נבראתי? יש לי תכלית, יש לי משימה, יש לי מבחן. כל יום שעובר אני מפסיד. כל יום שעובר לא יחזור. ואחר כך יבוא ימים שאדם יראה את האמת, הוא יכאב לו מאוד על כל השנים שהתבזבזו. חזור יום אחד קודם. התורה אומרת, אל תאמר כשאפנה שני שמה לא תיפנה. אל תאמר, שיהיה לי זמן אני אבוא ללמוד בישיבה. שיהיה לי זמן, אני עכשיו באמצע החנות, הקמתי ביזנס, אני צריך להשקיע בחנות. שיהיה לי זמן אני אבוא ללמוד. למה? שמה לא תיפנה לעולם. לא ייתנו לך יותר צ'אנס.
ידע אבל כמרות
לפני להתנסה, לא? מה?
ידע כמרות לפני להתנסה.
מה זאת אומרת ידע מראש?
ידע שהשרדים הלאומיים
הם כאלה. עם כשעורף אתה נקרא.
אמר
מעשה
עם
אנחנו חווי. מה לעשות? כתוב בתורה עם כשעורף, אבל זה לא אומר שהעקשן לא יכול להשתנות. ולא רק זה, גם כתוב גם, האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. מי שאומר עכשיו, יש עוד זמן. אני סך הכל בן 30, בת 30. יש לי לפחות עוד 40-50 שנה לחיות. בוא נמשוך עוד 20-30 שנה בבלוף, בחיי ההבל והאשליות. שאני בגיל 60 אני אתחיל ככה להשתנות. בגיל 60 אני קנה תפילים. בגיל 70 אני אשים מזוזה בדלת. בגיל 75 אני אבוא לבית הכנסת להגיד שלום. ככה קצת לפני המיטה אני בבית חולים אקרא קצת תהילים, הכל יוסף. ככה הראש של האנשים היום. אבל התורה כבר הקדימה לך תרופה. אומרת לך, האומר אחטא ואשוב, עכשיו אני אעשה חטאים, אחר כך אני אשוב. אין מספיקים בידו, משמיים טורפים בפניך את התשובה שלך, אומרים לך, לך לעזאזל, לא מעוניינים בך. 20 שנה ישבנו, חיכינו לך, אנש ברוך הוא אומר, מה אתה, מה אני, יו-יו שלך? 20 שנה אני מאכיל אותך, זן, הוא מפרנס אותך, מסדר לך שידור, מסדר לך בית, מסדר לך עבודה, מסדר לך חמצן, בריאות, מיליארדים של ניסים כל שנייה אצלך בגוף, כפות 30-40 שנה, אין עבירה בעולם שלא עשית נגדי, אין יותר כפוי טובה ממך בכל כדור הארץ, כל כך הרבה צ'אנסים נתתי לך, עכשיו אתה עושה לי טובה, אתה בא לי בגיל 50, גיל 60, עושה לי טובה, עכשיו תעבוד פי 100 יותר קשה. אנשים לא מחזיקים מעמד. עובדה, כמה שאדם יותר מבוגר, יותר קשה לו להשתנות. יותר קשה, כן, הם מבוגרים. מקרה הטוב, הוא נהיה שומר שבת, הוא בא קצת לבית הכנסת. קשה לו, כבר לא יכול לבוא ללמוד תורה כל היום, כבר לא יכול לעשות דברים שצעיר יכול. צעיר שנכנס לאמת, הוא נהיה אריה, אריה. הוא בא, לומד, מתקדם, פתאום אתה בא אחרי כמה שנים, זה הבן אדם שלקחנו אותו בחוף הים, זה היה כלי ריק, תראו אותו אחרי 5 שנים כבר רב. מלא בחוכמה, מלא בדרך ארץ, איזה איך הוא מדבר, איזה דרשן, איזה למדן, כולו בספרים. תענו, קדושה, קדושה בבית, חינוך ילדים, ילדים על רמה, חיי נישואים טובים. אין את זה בעולם החילוני, שכחו מזה, זה נגמר מזמן בעולם הזה. לפני 30 שנה עוד אפשר היה להתחתן בחילוניות. והיה סיכוי להישאר נשואים. היום אין. אין סיכוי להישאר נשואים היום. אין זוג חילוני היום שמתחתן בימים האלה שישאר נשואים. כולם התגרשו, ואלה שלא התגרשו חיים כאויבים בתוך הבית. היא חושבת על ההוא והוא חושב על ההיא, והם בוגדים אחד בשני מיליון פעמים, או במעשים או במחשבות, אבל בטוח בוגדים, לא סובלים אחד את השני. זה הכל סתם רומת, זה נוחיות. אם אני אתגרש היא תיקח לי חצי מהרכוש. אולי ההורים שלנו, אולי הסבות שלנו, עוד היה ערך לחיי הנישואים שלהם, כי הם היו יותר שמרנים. העולם לא היה כמו היום פרוץ. לפני 30-40 שנה אישה חילונית, אני אראה לכם סרט מהונגריה, 60 שנה, אומנם זה 60 שנה, אבל לפני 60 שנה מראים את השומר הצעיר, החילונים, בהונגריה, איך הם לבושות החילוניות, הלוואי על הרבניות היום נתלבש ככה, חצאיות כאלה רחבות, מכף רגל ועד ראש, גרם של, גרם מאינץ' מהגוף אתה לא רואה, ממש מחוסה מכף רגל עד ראש, כל הנשים החילוניות של תנועת ההשכלה. היום אתה יכול להגיד את זה? אז עוד אפשר היה להתחתן, היה ערכים, אפילו שהיו חילונים, היה קדושה בחיי הנישואים. אישה נשואה הייתה מפחדת אם כל אחד ברחוב דבר, היה לה יותר כבוד למוסד של הנישואים. היום התקשורת והגויים כל כך הרעילו אותנו, שאנחנו כבר לא יודעים מה אסור מה מותר, וכבר לפעמים אנשים עושים דברים והם אפילו לא מבינים מה חומרת הדבר. אישה נשואה, באים לה 100 גברים בלילה הביתה לבית, כולם באים, מנשקים, מחבקים אותה, והיא אפילו לא מרגישה שהיא עשתה משהו. מה אתה רוצה? בעלי היה שם, בעלה היה שם, ומאה גברים באו נשקו. איך אתה יכול להיות נורמלי שמאה גברים יבואו, כל מיני אנשים ינשקו את אשתך? איך אתה יכול לישון בלילה? אבל הנה, העולם כל כך התקלקל, הוא אפילו לא מרגיש שיש בזה משהו חמור. לא מרגיש. הוא לא יהיה בבית יום שלם, יש לו איזה חבר מארץ, נשאר עם אשתו בבית כל היום. תראו עד איפה העולם מתקלקל, ואנשים לא מרגישים, חיים בחושך, בבלוף, ולא מרגישים. עוד יום ועוד יום, יהיה רצון, אני אומר לכם, קצת מכאב לב אני מדבר, מה נעשה, זה המציאות, אבל כל אדם יש לו את הכוח להציל את עצמו. מה אכפת כאן האחרים? אתה תציל את עצמך בכל מחיר, אתה חייב, כדאי לך. המחיר הוא אדיר, השכר הוא נצחי, הוא אין סופי, הרבה יותר משפיעות שאתה אוהב בעולם הזה, והעונש הוא גם כן קשה מאוד. לכן לא כדאי, לא כדאי להפסיד. זה מלחמה שאסור להיכשל בה, שבסוף שנגיע אחרי 120, המילים שאני אומר לכם היום יעדדו לכם טוב טוב, כי הכל יחזור, יראו לאדם את כל הצ'אנסים שנתנו לו, והשיעורים האלה זה צ'אנס גדול, צ'אנס גדול. הנה הבחור הזה בא בשיעור אחד כזה, ובאותו לילה כבר אמרנו שתנו לו כל החיים מקצה לקצה, לא עוד יום, באותו לילה כבר נבל לישיבה, וכבר 3 שנים יושב לומד תורה, הפסיק עם השטויות, הפסיק עם החבר'ה, הפסיק עם המועדונים, הפסיק עם השטויות, עם העבודה בשבת, הפסיק עם הכל, מיד בשיעור אחד, הוא והחבר שלו, שניהם באו אליי, חבר שלו כבר נשוי בארץ, דתי ברמת בית שמש, הוא בעזרת השם עוד מעט יתחתן ויהיה לו משפחה ויהיה לו חיים כמו שצריך. איפה הוא היה אם הוא היה נשאר שם, אם הוא לא היה בא באותו לילה? איפה הוא היה? תשאלו אותו, יגיד לכם איפה הוא היה. הכל בבחירה שלו, נכון? גם הקדוש ברוך הוא כיוון שבאתם לפה. אמרתי לכם, לא כל אחד יש לו צ'אנס לבוא לפה, ויש כאלה שפה ומשמיים סלקים אותם מפה. המבין יבין, לא כל אחד יש לו צ'אנס לשמוע את האלה.
אבל
הוא
אומר, תפילו
5 דקות
לפני המוות.
5 דקות לפני המוות אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה ולהתחרט, ואז דנים את האדם אחרת ממה שהיו דנים אותו. אבל אין לו שום זכויות, על מה מגיע לו שכר? שהוא ביקש סליחה, תודה רבה, שמירות שבת יש לך? לא חייב לך כלום. על מה? הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. מה, כמה מצוות יש לך בחיים? אין לך מצוות, את המצוות שהיה לך כבר שילמו לך, ביקשת סליחה, בסדר, דנים אותך כאחד שעשה תשובה, אבל אין לך זכויות. זה לא מספיק רק לבקש סליחה על העבירות, צריך גם להרוויח משהו. מה? לא הנחת תפילין כל החיים, לא היה לך מזוזה כשרה, לא היה לך ציצי, לא היה לך כלום, פתאום אתה אומר סליחה דקה לפני המוות, מה אתה חושב, שיש לך זכויות? תרק.
אני שמעתי סיפור על איזה רב גדול שהיה חלה בירושלים,
ונכנס איזה רב לבקר
אותו, ואז הוא אמר לו, איך אתה מסביר את זה? אני כל החיים שלי עשיתי מצפור
על קצת עבירות שלא משלמים לו עכשיו.
אבל שמי שבא לבקר יצא אחוז, אמר מה חפה, איך בדקה 99 כל מה שהוא עשה, כל החיים, כל המצוות וכל מה שהוא עשה, הוא הביא את זה ברגע אחד. איך אתה יכול להגיד
תלוי אם הוא התחרט על זה. כתוב מי שעשה מצוות ובסוף אמר חבל, הלוואי שלא הייתי עושה, הפסיד את הכל.
לא, אבל הגיד לי זה, מה
פשוט? זה לא אומר שהוא הפסיד את זה, הוא פשוט סתם בור. הוא לא הבין שמי שסובל לפני מותו אגב, זה סימן טוב לו שמנקים אותו מהעבירות שהוא עשה. טוב, תודה רבה לכולם ולילה טוב.